כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
טרקלין אריסון לעסקים, הפודקאסט שבית ספר אריסון למנהל עסקים באוניברסיטת רייכמן.
טוב, אז שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק של סדרת הפודקאסטים, טרקלין אריסון לעסקים. הפעם אני מאוד מאוד שמח לארח את עדי צוקר, בוגרת של בית ספר. תואר ראשון?
עשיתי שני תארים ראשונים, עשיתי תואר במנהל עסקים ותואר בממשל. במקביל.
אנחנו נפגשים פה ב-16 למרץ 2026, בעיצומה של מלחמת איראן השנייה.
מה... שימי מלחמה.
כן, אז מה... אז יפה שבאת פה לעשות פודקאסט איתי בזמן מלחמה. מה הרהורי מלחמה יש לך?
בדיוק, אנחנו עושים איזשהו פרויקט מאוד מעניין בזמן המלחמה, בשיתוף עם יוניסטרים. יוניסטרים זו עמותה שמקדמת בני נוער בפריפריה. עשינו כזה פרויקט אד הוקי של, כדי להמשיך להם את השגרה, של מנטורים. אנחנו עולים איתם לשיחה, הם שומעים, הם מספרים על המיזם שלהם, ואנחנו עושים להם איזשהו מנטורים של להציע להם מה הנקודות להמשך, לתת להם...
זה פרויקט של Venture Creation כזה?
זה פרויקט שאנחנו, מטא בעצם מלווים את, את יוניסטרים כבר הרבה מאוד שנים, יש לנו שיתוף פעולה מאוד עמוק איתם. אנחנו מאוד אוהבים את העמותה הזאת, ואנחנו חושבים שהיא עושה דברים מדהימים בפיתוח בני נוער, במיוחד מהפריפריה. היא, במשך השנים היא כבר התפרסה מחוץ לפריפריה, בגלל הצורך המאוד מאוד ברור להביא בני נוער לטק ולחשוף אותם. אז במהלך השנה יש לנו פרויקטים מאוד מעניינים איתם, וממש בפרוץ המלחמה, ביום ראשון, כבר אחרי שבת שהחלה המלחמה, אמרנו, רגע, מה אנחנו עושים כדי לשמור לבני נוער האלה על, על השגרה כמה שיותר, ואמרנו, בוא ניתן להם להיפגש עם, עם האנשים שלנו, מי שיכול, מי שפנוי.
בזום.
מי ש... בזום, כן. אז בדיוק היום התחלנו את המפגשים הראשונים, זה היה מאוד מאוד מרגש. קודם כל, לראות את בני הנוער האלה ובנות הנוער האלה, מתכוננים לפגישה, מכינים את המצגת שלהם. אני תמיד שאני מציגה מה שהם עושים, אני אומרת, זה לבני נוער, בגלל שזה בעצם תוכנית שלוקחת אותם 3 שנים, ת' י' וי' א', שבה הם צריכים לפתח איזשהו מיזם. ממש מ-ideation, הם נותנים רעיונות, יש כזאת ועידה שאנחנו קוראים לה go-no-go, הם מציגים ואז מפתחים אותו במשך 3 שנים, ואחרי 3 שנים אנחנו רואים שוב את המיזם, כשבמהלך הזמן יש להם ממש מנטור שמלווה אותם. אז מן הסתם אנשים לא פנויים ולא זמינים, והם לא בבית ספר, והם לא נפגשים במרכזים של יוניסטרים. אז אמרנו, נעשה איתם זום, לפגוש מישהו שלא ראה את המיזם, כדי לשמוע, לראות איך אפשר לפתח, מה אפשר לעשות בימים האלה כדי לקחת אותו קדימה. ואחד המנטורים אמר לי, אני ממש מתרגש מהשיחה היום. אז אמרתי לו, אני מבינה אותך, כי פתאום מלקום בבוקר ורגע לחשוב מה אני הולך להגיד, אחרי כמה ימים שלא היית במשרד ולא פגשת אנשים, זה מאוד מאוד מרגש. אז הוא אמר לי, נכון, ועושים מה שאפשר.
כן, יפה. וזה עבד טוב? שקורנו.
זה עבד מדהים, ויש לנו ממש היום אחר הצהריים מפגש נוסף עם עוד 7 קבוצות.
יפה, טוב.
אז מרגש מאוד.
אז כן, אז המלחמה, הקלות הבלתי נסבלת שאנחנו עוברים לזום לכל דבר, גם באוניברסיטה התחלנו סמסטר ב' אתמול בזום, בינתיים עובד בסדר עם כל המגבלות של הכלי, אבל...
באמת אנחנו אומרים שאנחנו בעצם כותבים את הפלייבוק לשעת חירום. כי אנחנו כבר כל כך מתורגלים באיך לעבור ממצב שגרה למצב קיצון. באמת בשבת שהחלה המלחמה, אנחנו מיד עברנו לשעת חירום, המשרד נסגר, מה מבטלים, מה ממשיכים, איזה פגישות מוסיפים כדי לראות שהכל, כל הפרויקטים ממשיכים בקצב שלהם, שאנחנו לא מפספסים כל דבר. העובדים יודעים מה הסדר, מה גודל האחריות שלהם ומה האזור ה... אזור האחריות שלהם, ואנחנו פשוט רצים על הפלייבוק לשעת חירום שלנו.
אז השומעים שלנו כבר יודעים שאת עובדת במטא, אבל אני חושב שבטח את הסטודנטים שבהם יעניין לשמוע על הגאפ הזה בין, הבנו שעדי סיימה מנהל עסקים מתישהו פה ברייכמן, היום היא במטא, אז אולי תספרי קצת על הג'רני שלך?
ממש כשסיימתי פה, עשיתי, במסגרת הלימודים עשיתי את התוכנית של לוריאל ברנסטורם, שזו תוכנית מדהימה מומלץ לכולם, לכל מי שבעצם עושה את ההתמחות בשיווק, אני מאוד מאוד ממליצה, זה הכי קרוב לעולם האמיתי, ואם מדברים על, על אוניברסיטה ומה היא נותנת לך, את הכלים שהיא נותנת לך כדי לצאת, לצאת החוצה, זה אחד הדברים שנותנת את, את סל הכלים הכי פרקטי לצאת לדרך. אז עשיתי את התוכנית הזו, ובעצם זכינו בחצי גמר בתחרות בישראל, וטסנו לפריז, והיה מאוד כיף ומעניין לראות את כל הקבוצות מכל העולם בעצם מציגים מולנו. אנחנו לא נגיד איזה מקום הגענו בפריז, אבל העיקר החוויה. וככה הגעתי לעבוד בלוריאל, בעצם במסגרת התוכנית עשו לנו גם רעיון, כי נפתח שם איזשהו תקן למנהל מותג. זה היה רחוק ממני שנות אור, עבדתי כמשרת סטודנט בחברת סטארט-אפ, שבדיוק גייסה כסף מאינטל, מאוד עניין אותי התהליך של הדיו דיליג'נס, זה היה תפקיד מאוד התחלתי שעשיתי שם, וראיתי איך אני מתקדמת באזורים האלה, ואז הגיע הטלפון והודיעו לי שהתקבעתי ללוריאל, ולקח לי כמה דקות, ואמרתי, ברור שכן, וככה בעצם התחלתי לעבוד בלוריאל, מה שפתח לי אחר כך את, את הדרך לעבוד בקונסומר גודס. עשיתי כמה תפקידים, אחרי לוריאל בעצם עברתי לעבוד בלונדון, בלונדון עבדתי באסטי לאודר, גם בתחום השיווק, במשרדים שם. אני חושבת ששם האתגר היה לעשות את האדאפשן, את המעבר הזה משוק קטן בישראל, שאתה מכיר מאוד טוב את הצרכנים בו, לשוק שהוא הרבה יותר מורכב מבחינת קהל היעד. ניהלתי בעצם את השוק של UK, אירלנד וסקנדינביה, אז זה היה המון קהלים שונים, המון תחומים שונים שנוגעים בהם, מוצרים שונים, עסקנו הרבה בפיתוח מוצרים בגלל השווקים השונים, אז היינו צריכים לעשות ההתאמות לשוק. אחרי אסטי לאודר עבדתי בחברה שנקראת רקיט בן קיזר, שזו גם חברה גדולה למוצרי צריכה, ושם עשיתי תפקיד שנוגע ב-OTC, בעצם בתרופות ללא מרשם, שפתח לי
Over the counter.
עולם, בדיוק, עולם חדש של שיווק, בעצם זה היה איזושהי התחלה של נקודה של נגיעה ב-B2B, כי בעצם השיווק היה גם לרופאים ורוקחים, וגם לצרכן סופי. זה ככה פיתח עוד יותר את השריר שלי של לחשוב על אסטרטגיה ואקסקיושן לשווקים. זה ככה הייתה הדרך, ואני רואה שאתה חושב, אז איך הגעת לטק?
נכון, יפה, קוראת מחשבות.
אז איפשהו שם, שאחרי כמה תפקידים שעשיתי בארץ ובאירופה, אז התחיל עולם האי-קומרס לצמוח. בעצם בתפקיד שעשיתי באסטי לאודר, השקנו את האתר הראשון של אסטי לאודר, את האתר אי-קומרס הראשון. וכשעזבתי את אסטי לאודר, המחירות היו בגובה של 6%. אי-קומרס מול פיזי, מול החנויות, בשוק ב-UK, שזה שוק שהוא מאוד early adapter, הוא בצמיחה הכי גדולה בעולמות האי-קומרס בעולם עד היום, וזה היה כזה משהו כמו 6% שעזבנו, ואני זוכרת אותנו יושבים במשרד, והאתר עולה לאוויר, ומאוד מתרגשים ואומרים, בסדר, אבל מי יקנה שפתון באונליין? שהיום זה מאוד מצחיק.
כן.
וזה מאוד עניין אותי, העולם של הצ'אנל החדש הזה של המחירה, ובאמת אחרי התפקיד המאוד מעניין שעשיתי ברקיט בן קיזר, החלטתי לצאת להרפתקה, והקמתי מותג אי-קומרס משלי, שנקרא פאמי, כמו פאמילי. היום הוא משווק בשם אחר, כי אני עושה פאסט וורד קדימה 4 שנים, מכרתי אותו, וזו באמת הייתה הרפתקה נהדרת, זה היה מותג של טקסטיל לחדרים בפרסונליזציה, זאת אומרת, אתה יכול לבחור כל מוצר מהאתר, ולהדפיס עליו בטכנולוגיה מאוד מעניינת את השם, או כל משפט שאתה אוהב. השוק שלנו היה North America, זה היה מאוד מאוד מאתגר לשלוח מישראל הקטנה לארצות הברית מוצרים, ובעצם שם התחיל העסק להיות מאוד מאוד מאתגר, כי זה היה עולם שאין הרבה שילוחים עדיין, ובעצם התפתחנו מאוד מהר, והכמויות שלנו הלכו וגדלו, ובאיזשהו מקום שם הבנו שאנחנו צריכים להעתיק את העסק לארצות הברית, אם אנחנו רוצים להמשיך אותו כמו שהוא, ואז באמת זו הייתה הנקודה שאמרתי, אוקיי, זו הייתה הרפתקה נהדרת, ועכשיו זמן להתקדם קדימה.
נעביר את השרביט.
כן, וממש כשסיימתי עם פאמי, הגעתי לאבו. אבו זה היה סטארט-אפ מהמם, בימים שאין וולט ואין נקסט דיי דליברי, ואני מכניסה לאווירה כדי להבין שכדי לקבל הביתה איזשהו מוצר צריכה או סופר או כל דבר כזה, לוקח לך שבוע. ואבו בא לשפור את הפרדיגמה הזאת ולייצר בעולמות של פריקשן ממשלוחים הביתה, לייצר איזשהו סדר. והפרודקט מרקט פיט שלו היה מוצר עם רעיון מדהים. אתר שאתה יכול להזמין בו כמעט כל דבר, מלפפון, אייפון, וכל דבר שאתה צריך ביום-יום, ותמיד יעבדו עליו שלושת החוקים. זאת אומרת, המשלוח הוא חינם, אין מינימום הזמנה, זאת אומרת, אתה יכול להזמין פריט אחד או 10 פריטים, ואתה תקבל את ההזמנה היום, שאז היה נשמע חלום. היום זה נשמע לנו obvious, די רגיל, ואז היה נשמע חלום, ובאמת זה היה סטארט-אפ מדהים. כשהגעתי היינו 50 עובדים, אני הייתי Head of Marketing, וזה היה רגע להבין בכלל מה יש לנו, לא היו משרדים, אני הגעתי למחסן, נתנו לי קוטג' ביד ואמרו לי תשימי על המדף, ושנתיים קדימה היינו בעצם 450 עובדים, סטארט-אפ שנותן עבודה מדהימה עם אנשים מדהימים, לתוך גיוס של סבב A, ובאיזשהו שלב המספרים לא התחברו, והסטארט-אפ נסגר ממש ביום אחד.
הבנתי, ואז?
וככה הגעתי לגוגל.
הבנתי.
בעצם בתפקיד שמוביל את הסטארט-אפים, השיווק לסטארט-אפים בגוגל, חברה מדהימה ותפקיד באמת יוצא דופן בשוק שהטק הוא מה שמוביל את הכלכלה, וזו הייתה חוויה בלתי רגילה, גם להיכנס לחברה שהיא כבר קורפורט אמריקה מאוד מבוססת, אבל עם טק מוביל עם מוצרים הכי מדהימים שיש.
והיית בגוגל כמה שנים, ואז?
הייתי 3 שנים בגוגל, ואז בעצם קיבלתי את ההצעה ממטה, ומעצבת במטה לנהל את השיווק בישראל, של מטה ישראל, וכשאומרים מטה, כולנו כבר יודעים היום, אבל זה פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ.
כן, שזו אופרציה.
שזו אופרציה מדהימה, עם אנשים בלתי רגילים, ותפקיד שהוא באמת מופלא.
אז רגע, יש לי וואי, מלא שאלות על המסע. אני רואה את הקו המקשר בין התחנות, אבל יש לי כמה שאלות. שאלה ראשונה, חוץ ממה שסיפרת לו ריאל, איפה את מרגישה שנגיד הבסיס שקיבלת בתואר נתן לך כזה בסיס טוב לעשות דברים וקונפידנס? ברור לי שעם השנים זה כבר נבנה דבר על דבר.
אני חושבת שקודם כל הסביבה פה והאנשים שמגיעים לפה, והנטוורק שאתה מייצר, והמרצים, שגם היום, ואנחנו בטח נגיע לזה עוד מעט שאני עושה מנטורינג לסטודנטים, אתה רואה כמה הסביבה פה, המרצים, התכנים, הם מאוד אדפטיביים, חדשנים ומשתנים. זאת אומרת, ברור כשאני למדתי והיינו לפני מהפכת ה-AI, שאנחנו היום רק באיזשהו רובד מסוים שלה, החדשנות והטכנולוגיה הייתה ברמה מסוימת. והיום היא ברמה מסוימת, ואתה רואה את ההתאמה של הלימודים לעולמות הנוכחים, וכמה זה רלוונטי. אז אני חושבת שאני קיבלתי גם אז את הכלים שאני צריכה לצאת איתם החוצה. זאת אומרת, מבחינת השפה, מבחינת האנשים שאני מכירה, מבחינת התפקידים שאני יכולה לקבל, שבמקום אחר לא הייתי יכולה לקבל את זה.
מעניין. עכשיו, את כאילו, אני מנסה, אולי זה דבר שאני לא צריך לעשות, אבל אני מנסה לקטלג אותך. אז אני רואה אדם של consumer goods, אני רואה מישהי של סטארט-אפים, ואני רואה מישהי של corporate America. אז מה את יותר?
אני חושבת שזו התפתחות, כי היום כשאני מנהלת שיווק במטה, אני בעצם עושה B2C tech, שאם נפרק את זה, B2C זה המקומות commerce, זה מה שהתחלתי בו, e-commerce, commerce, end consumer, זה מה שהתחלתי בו, והעולם לא סתם התפתח לעולמות שהם הרבה יותר טקים. אז אני חושבת שזה איזושהי התפתחות שלי בתוך המסע הזה.
מעניין. יש, אני חוקר הרבה צמיחה של סטארט-אפים, ואחד התובנות שאני רואה עוד הרבה, במיוחד שמדבר עם סטארט-אפיסטים, זה שהחיים בסטארט-אפ, שתיארת לי לפחות 2 סיבובים כאלה, הם מאוד מאוד שונים בחיים בקורפורט אמריקה על הגוגל ומטה. האם באמת זה מאוד שונה? כמה זה שונה?
זה מאוד שונה, כי בסוף כשאתה בסטארט-אפ, אז הכל על הכתפיים שלך, וכשאתה עובד בקורפורט אמריקה, אתה בדרך כלל עובד בצוותים שהם יותר גדולים, ואתה יכול לשתף, ואתה יכול לחשוב ביחד, ואתה יכול רגע לשים משהו on hold, ולקדם משהו שהוא נראה לך יותר חשוב, מה שהרבה פעמים בסטארט-אפ, אתה לא יכול לזנוח רעיון שיש לך, כי זה מה שיש לך. מצד שני, יש לך בקורפורייט את האפשרות לפתח הרבה מאוד רעיונות בצורה הרבה יותר מהירה, כי יש לך בקאפ. זאת אומרת, אתה יודע שהדברים שבשגרה קורים, ואם יש איזשהו רעיון או איזשהו מיזם בתוך התפקיד שלך שאתה רוצה לפתח, או קהלים שאתה רוצה לבדוק, לצורך העניין שזה משהו שאנחנו הרבה עושים, אתה יכול לרוץ על זה ולבדוק את זה, כי הדברים שאתה צריך לעשות בשגרה קורים, או אתה יודע כבר לעשות אותם בצורה שהיא יותר מהירה. אני חושבת שזה הקסם, אחד הדברים הכי מדהימים שיש במטה בישראל. את היכולת שלך לרוץ על רעיונות, כמעט כל רעיונות רעיון שתרצה לעשות ותראה איך הוא נכון לביזנס, יהיה לך בקאפ ומוטיבציה לעשות אותו, ויש שם קבוצה של אנשים כזו מדהימה שירוצו אחריך או איתך יד ביד.
אבל זה, כאילו זה, את מתארת תמונה מאוד נחשקת של עולם הקורפורט אמריקה, אבל הרבה פעמים היא גם, עולם הזה הוא associated עם נוקשות ופחות גמישות ו-follow the rules, או שאת לא חושבת שזה נכון לניסיון שלך?
אני חושבת שכשאתה נכנס בהתחלה, לעבוד בקורפורט, אז באמת יש כל מיני כללים שנראים לך לפעמים קצת מנותקים, או לא כל כך קשורים. אבל אם יש לך סבלנות וככה אוויר בריאות, ואתה מחכה את הכמה חודשים של ההתחלה,
פתאום זה עושה שכל.
פתאום אתה רואה איך הפאזל מתחבר, ובשביל להניע ספינה כל כך גדולה עם כל כך הרבה אנשים עליה, אז לפעמים צריך את הדברים האלה. וכמו שאני מספרת לכם על מטה, יש גם המון מקום לחדשנות הרבה יותר מהמקום של נוקשות, המון מקום לחדשנות ולהתפתחות. אז אני חושבת שברגע שאתה לוקח את הכללים האלה ויודע לעבוד לפיהם, יש דלת ענקית ממש בלו אושן שנפתח בפניך לעשות דברים חדשים ולרוץ קדימה.
טוב, נראה לי שגם לעבוד בגוגל וגם במטה זה כזה חלום רטוב של רבים מהסטודנטים, דומה ושונה.
אני יכולה לומר דומה ושונה בחוויה שלי.
רק בחוויה שלי.
בגוגל עשיתי תפקיד שהוא היה מאוד פוקוס על סטארט-אפים, אז האנשים שפגשתי והצוותים שפגשתי, הם היו הרבה יותר משקיעים וקרנות, ובאמת עולמות של אקוסיסטם ו-early stage. במטה אנחנו בעצם ממש הגרים של ישראל, כי אנחנו בעצם מייצרים פלטפורמה לסטארט-אפים לפרוץ סטארט-אפים, סטארט-אפים שהם B2C tech לפרוץ בעולם.
אוקיי.
אז בעצם אנחנו ממש מרגישים שגרירים של כל הדבר המטורף הזה, שנקרא B2C tech של ישראל. כי בעצם אנחנו הפלטפורמה והבסיס שלהם לפרוץ החוצה.
מעניין.
יש גאוות יחידה כזו של אנחנו איתם יד ביד, ואנחנו מראים כמה כוח יש כאן.
החיים בהייטק גם הרבה פעמים הם כאילו, נכון, מסתכרים יפה והכל, אבל גם יש להם כאילו משמעויות מחד, שעות ארוכות וכו', ואני דווקא רוצה להגעת פה, אני אדבר אולי לסטודנטיות שלנו, אישה, מנהלת, ילדים, נכון, לא הכי גדולים, הקטנה פה, הגדולה פה בת 12, והאחרים יותר קטנים. תספרי אולי קצת על היום-יום, כמה זה מורכב באמת לנהל הייטק, אם גם אני מניח שה-counterparts הם אמריקה, אז כמה זה קשה ו...
אז זו שאלה מעולה, ואני אשמח לדבר על זה, כי זה אפשרי, וזה אפילו כיף לנהל חיים שהם כל כך גמישים ומעניינים ומגוונים. ונתחיל מהדבר הכי חשוב, שאומנם אנחנו כבר לתוך הפודקאסט, אבל אני אימא לשלושה ילדים, אלמה, דניאל והילי, ונשואה לתומר. התפקידים האלה באמת דורשים ממך הרבה, אבל העולם היום הוא כל כך גמיש, שאתה ממש יכול לשלוט בזה ולעשות את הדברים שאתה נדרש לעשות או רוצה לעשות, או יש לך פאשן אליהם לפתח אותם בצורה שאתה שולט בה. זאת אומרת, גם אם אני צריכה לעבוד מול ארצות הברית, אני יודעת באיזה שעות אני צריכה להיות זמינה, ואני יודעת באיזה שעות אני צריכה להתמקד במשימות האחרות שיש לי. אז אני חושבת שבשונה מפעם, העולם הוא מאוד מאוד גמיש, ואתה יכול לייצר מהתפקיד שלך גם גמישות, וגם המון מאוד...
עושים מקלחות וארוחת ערב, ואז עולים לזומים עד זה.
והספקת הכל.
כן, זה האמת היא באמת יתרון של העולם היום, בניגוד לפעם.
נכון, והנה אנחנו, כמו שאמרנו, אנחנו בימי מלחמה, ואני חושבת שאם נלך לפעם, בימים כאלה שאתה לא יכול לפתוח משרדים, היה מאוד מאוד קשה להפעיל את מערך הטק המשוגע הזה שיש במדינת ישראל. והיום אני בטוחה שמ-day one של המלחמה, או מיום ראשון, ממש אחרי שבת שפרצה המלחמה, כולנו עבדנו. כן. ויכולנו לעבוד, אז אמנם לא בקפסיטי שאנחנו במשרד, ורגע היינו צריכים להתרגל למצב, וזה בסדר, וזה טבעי, ויש המון דברים שמלווים אותנו גם בחיים במדינת ישראל בשנים האחרונות, וגם אחורה של פחד וחרדה, ורגע הרבה מאוד מחשבות מצד אחד. מצד שני, אנחנו כולנו מפוצצים במוטיבציה להניע את המשק והתעשייה והאקוסיסטם המטורף הזה, שמהר מאוד אנחנו חוזרים גם למסלול.
כן, אני חושב שיש משהו, אני רואה אותו גם אצלנו פה באוניברסיטה ואצלי, כמעט הברירת מחדל, אוקיי, אנחנו מבינים שיש פה איזו סיטואציה לא רגילה, אבל בואו נחתור כמה שיותר למגע, לסוג של נורמל אחר, שגרה אחרת. היה קוביד, היה 7 באוקטובר, היה מלחמות אחרות, אבל כל הזמן איכשהו שנצליח כן להתנהל, כי זה חשוב, זה חלק, בעיניי זה חלק מחוסן.
זה חד משמעית חוסן, וכמו שאמרנו מקודם, מפעילים את הפלייבוק של מצבי קיצון ורצים קדימה.
כן, אולי לא אותו דבר פיקס, אבל מצליחים להתקדם, זה מעניין. הזכרת קודם, ואני חושב שזה חשוב, תראי, את הרבה שנים אחרי שסיימת, עדיין מחוברת לבית ספר, חיבור משמעותי לבית ספר זה דרך תוכנית המנטורים שלנו, תוכנית המנטורים למי שלא מכיר, היא תוכנית בשנים, לסטודנטים בשנה ב' ושנה ג', שבה בעצם הם מקבלים מנטור או מנטורית כמעט לסמסטר שלם, ויש גם סדרת הרצאות של מנטורים. מאיפה המוטיבציה לך להיות מחוברת?
אז קודם כל, תוכנית מעולה, למי שלא מכיר, אני מאוד ממליצה.
תרשמו, הרשמה בקרוב, בסוף סמסטר ב', אחרי שאני מקווה נחזור לשפיות.
מאוד ממליצה להגיע אליה, כי חלק מהכלים שנגענו בהם מקודם, אני חושבת שזה אחד הדברים שעוזר לך רגע לקבל עוד כלים מהעולם האמיתי, העולם שבחוץ. והמוטיבציה שלי היא, קודם כל זה כיף, לפגוש סטודנטים צעירים עם ככה, אתה רואה את הרעב בעיניים להתקדם ולהצליח וללמוד על העולם. ואני חושבת שלנו, כאנשי טק או אנשי תעשייה, יש את האחריות לדאוג לטלנט הבא. שייכנס לחברות, שיתפתח בחברות, שיביא את הרעיונות הכי טובים לחברות. ואני חושבת שזו אחת הדרכים להגיע לטלנטים, לעזור להם להתפתח, ולעזור להם ככה לכוונן את המחשיבה למקומות הנכונים.
את מוצאת סטודנטיות שמזכירות לך את עצמך?
כן, כמובן, כן. תמיד, כן.
כן, אני אגיד גם שבניגוד לתקופה שאת למדת, ואני אחבר את זה קצת לעולמות הטק, ההתמחות שבעצם הכי צומחת בבית הספר, היא התמחות בחדשנות דיגיטלית, שבעצם המטרה שלה היא להכשיר סטודנטים וסטודנטיות לעבוד בטק, אבל כמובן מזווית הראייה של הביזנס, הבניית ביזנס, שזה מה שאת עושה, את לא מתכנתת ולא מהנדסת, כן? ואני ממש מאמין בזה, אני אגיד יותר מזה, נכון, היום המלחמה הזו אולי נראה מוזר, אבל אני חושב שישראל עוברת בצעדי ענק מלהיות סטארט-אפ ניישן לסקייל-אפ ניישן. אתה רואה גם חברות עצמאיות, שהן ממש חברות שלמות עם הרבה ביזנס, שהן עוד מעט יהיו קטגורי לידרס, אבל בעצם גם הסיפור שאת מספרת, יש ביזנס שלם בחברות רב-לאומיות, זה לא רק מופ שם, זה ממש ביזנס, ובעיניי זה מרתק שכל כך הרבה ביזנס טק היא קורה בארץ.
המון ביזנס טק, וכל מה שהוא קשור בעולמות של סיילס ומרקטינג, זה בדיוק זה, שם קורה הביזנס, ויש יש R&D ופיתוח מדהים, אבל יש גם את הרובד שלנו, שזה בדיוק מה שאתה נוגע בו, ואנחנו צריכים טלנטים שם, יש טלנטים מדהימים, אבל זה מקום שכל הזמן מתפתח וצריך אנשים נוספים וחדשים, ואני יכולה להגיד לך שמפגישה עם הסטודנטים, הרבה פעמים, ואני אוהבת במפגשים לתת להם איזשהו קייס, כדי, שאני מתעסקת איתו ביום-יום כדי לראות, או אני או הצוות שלי כדי לראות את דרך המחשבה שלהם, והרבה פעמים מהם מגיעות המחשבות, לפעמים הן מאוד מאוד תמימות, אבל לפעמים זה איזשהו פיצוח שאתה כבר כל כך עמוק בתוך הדבר שלא חשבת.
מחוץ לקופסה, כן. כן, אז עדי, א', סיפור מרתק, מהלך קריירה, אני מאחל לך שעוד תעשי כמה שינויים ופיתולים כאלה, אבל באמת מאוד מאוד מגוון. ושמח על הקשר, ושמחתי לשוחח, ושהמלחמה הזאת תיגמר לנו בקרוב.
אמן. כן. ותודה רבה.
תודה, עדי.
היה לי כיף.
גם לי. כל האוניברסיטה,
אודיוורסיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.